מגיעים את תוכנית חיסכון לכל ילד. מינואר 2017, המדינה תפקיד 50 שקלים בחודש לכל ילד מיום הולדתו ועד היותו בן 18. חיסכון לכל ילד, להתחלה קלה יותר בעתיד. לפרטים חפשו בגוגל חיסכון לכל ילד או חייגו כוכבית 2637 למרכז המידע.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אח שלי, מצאתי לך דירה, חבל על הזמן, שקט, רגוע, פסטורלי, עם נוף. אני מביא לך מפתח מחר, על הבוקר. נו, אז איך הדירה? צצה, אה?
גבר, מחפש דירה בלי הפתעות? תיווך כוכבי, מחירה והשכרת דירות באריאל, עם שירות עדיף ואמין. לפרטים חייגו 052-336-190 או 050-7934-579. תיווך כוכבי. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה, מהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד ויהודה זפרני.
איזה שינוי מרענן, אה? תוכנית הקודמת, הכל באיזי, פה זה
קצת קפץ.
יש פה אנרגיות, פה אנרגיות, אין, אני אומר לך, הבלונד פה זה משהו, חבל לך על הזמן.
אני נחשבת בבלונד? ברור,
בטח. לא, בטח. וואו, אני מאוד מאוד שמח לפתוח ולהתחיל את התוכנית הראשונה שלנו, נפגשים מחוץ לקופסה, שתעסוק מדי שבוע ביום שני, מהשעה 4 עד 5, בנושא חינוך, בנושא ערכים, העצמה, מעשים טובים, שבירת תקרות זכוכית, בעיקר בטוב, אני חושב שבעיקר בטוב. ולפני שאני אציג את המגישה המדהימה שלנו, אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון שלנו 03-677-3636 או וואטסאפ רדיו סול 053-807-1213. ואני רוצה להציג את דוקטור חיננית לויפר פלד, דוקטור ל?
חינוך, פסיכולוגיה.
או, זהו?
כן, יש עוד כמה.
אוקיי, אוקיי, בבקשה.
אז שלום לכולם, ואני ממש נרגשת להיות כאן. שמחה מאוד לחלוק את התוכנית שתהיה בהגשת יהודה זפרני, חבר ילדות, יחד איתי. ובעצם התוכנית, כמו שיהודה אמר, תעסוק בכל הדברים הטובים. זאת תהיה תוכנית שהיא ייחודית, שאין כדוגמתה בכלל בארץ, גם לא כתוכנית טלוויזיה. בעצם אנחנו מגשימים היום סוג של חלום. לפני כמה שנים טובות החלטתי שאני ככה רוצה לעשות רדיו. היו לי נגיעות פה ושם בתחום התקשורת, מעבר לעיסוק הרב ועתיר הניסיון בתחום החינוך.
לפני שנעבור אלייך, אני פשוט לא יכול, אני חייב.
חכה, זה...
כן, זה צריך.
זה המשפט הבא, זה המשפט הבא.
אתם לא מבינים, זה פשוט בשבילי, אני עם פרפרים, היא מדברת ואני לא... איריס נמצאת פה אורחת מאורחת. אני כבר לא יכול, אני...
יאללה, לך.
מאוד, 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 מאוד מיוחדת. בשבילי, אני אפילו קצת מזיע, זה לא קרה לי הרבה.
זה כי המזגן לא עובד פה.
אבל איריס היא חברת ילדות שלא ראיתי אותה מגיל תשע.
דווקא עובד המזגן.
מגיל תשע, דרך אגב, שלושתנו ילידי קריית שמונה.
גילוי נאות.
וואו, גילוי נאות. והסיפור של איריס... הסיפור של איריס שטרית יחזקאל הוא כמובן מוכר, ידוע ועוצמתי ומדהים, ואני לא יודע למה לא יצא לי לפגוש, למרות שאנחנו בקשר כל הזמן, עוד נדבר עליו, אבל לא יודע, אולי הפחד, אולי, לא יודע, קשה מאוד, אני לא חקרתי את הנושא עדיין, אבל כשראיתי אותך לפני התוכנית, אני פשוט...
כן, זר לא יבין זאת, בוא נתחיל מזה, זר לא יבין זאת, כל הקשר הזה של ילידי סלש תושבי קירת שמונה, כן.
אז סליחה שהפרעתי לך.
אתה לא הפרעת לי בכלל. אני אחזור דווקא למקום הזה, כי זו בעצם הנקודה שאני רציתי לחבור אליה.
מה לך ולחינוך? תזכיר לנו.
קודם כל, אני חושבת שכל יליד קריית שמונה, הערך הכי הכי נעלה אצלו זה נושא של החינוך. אז קודם כל בהחלט. זה. אחר כך זה ממשיך בבית. אמי זכרה לברכה הייתה מחנכת ומורה, לימדה בבית ספר המגינים מקריית שמונה המון המון שנים.
אני לא זכרתי את זה.
טוב, מה לעשות, יהודה, הגיל.
את לא היית במגינים, את היית בקורצ'ק.
הייתי בקורצ'ק.
כל, גם אני באוזיאל.
עם מי הייתה גזרה?
אני הייתי במצודות. זאת אומרת, שלושתנו פה נציגים של מערכת החינוך. ואימא זכרה לברכה, הייתה מורה במגינים. אחר כך שעברנו עם המשפחה למרכז הארץ, אז אימא ניהלה שם בית ספר. ובעצם את איריס אני פגשתי בתיכון כמה וכמה פעמים, שיצא שנפגשנו עם אביך שיחיה, ועם אמי זכרה לברכה.
איפה, בבת ים?
נפגשנו בתל אביב, בעסק שהיה בזמנו לאבא של איריס.
כן.
ובעצם הסיבה שאנחנו יושבים פה היום, כי אני חושבת שאין יותר טוב, אין יותר מיוחד לחבור ביחד, כחברי ילדות, כמשהו שהוא משותף, שיצאנו מהקושי. כל אחד מאיתנו חווה חוויות כאלה ואחרות בעצם היוולדנו בקריית שמונה. סליחה, אנחנו מדברים על קריית שמונה של שנות ה-60, של שנות ה-70, שנות ה-80 וגם אחר כך, ואני מדברת על השנים שאנחנו פחות או יותר נולדנו, שאלה היו שנים קשות, שזה היה חריג לגמרי במדינה שלנו, ואנחנו זוכרים ימים מאוד מאוד קשים של חדירה של מחבלים, שתכף ניכנס לזה, של מטחי קטיושות, בלי שום הודעה מוקדמת, בלי שום אמצעי מיגון ראויים. אנחנו שלושתנו זוכרים מקלטים שנראו כמו איגלו, שהיו ממש קברי אחים. ובעצם החבירה שלי אליך, יהודה, היא בעצם איך יצאנו שנינו מהמקומות הקשים, איך כל אחד מאיתנו פרץ את תקרת הזכוכית והגיע והצליח בתחומו שלו, במגוון תחומים יותר נכון להגיד, למרות כל הקושי והרעיון והרציונל והאג'נדה של התוכנית, זה איך אנחנו יוצאים מהקושי, איך אנחנו יכולים לנצח את החיים עם כל הקושי, עם כל הכאב, ובעצם התוכנית הזאת תביא לכם בכל פעם סיפורים, ונארח כאן אנשים שהצליחו לצאת מהקושי, סיפורי הצלחה, גם בחיבור למערכת החינוך, ולא רק. התוכנית תיתן גם במה לכל מיני יוזמות חינוכיות ערכיות, ולאו דווקא בתוך מערכת החינוך, אלא במגוון נושאים. אז זו הזדמנות גם של יהודה וגם שלי לפנות אליכם ולבוא אלינו בהצעות לאייטמים מעניינים, ונשמח לארח אתכם כאן.
סיפורים מעניינים.
יש לנו
מעניינים.
פה את שוקי הנחמד שיארח אתכם ממש באהבה ובשמחה, כן. וזהו, אז ככה...
אבל אני רוצה להתחיל בכל זאת בשאלה ששאלתי קודם, מה לך ולחינוך?
מה לי ולחינוך?
אמנם דוקטור לחינוך, אבל ספרי לנו קצת על עצמך.
אוקיי. Okay.
בתוכנית הראשונה שהקהל והצופים קצת יכירו.
אוקיי. Okay. אז
את מורה מגיל 9, מגיל 10.
אם אני מורה מגיל 9, לא, האמת היא שאני מורה, אני חושבת, מרגע הולדתי. אני עוד הספקתי להיוולד בצריף הירוק בקריית שמונה, מי שמכיר ומי שזוכר, שזו היסטוריה אמיתית, אני חושבת שגם אתם. כן. נכון? גם אתם. אחר כך השנתונים...
אני לא זוכר את הצבע, אני עיוול צבעים,
אבל... לא, לא,
אבל זה היה...
אלה מכירים את הסביבה.
כן, את האזור. אחר כך השנתונים הבאים, אחותי למשל, נולדה כבר בבית חולים בצפת, ובעצם לחיות בבית שהוא באמת נותן המון ערכים בקטע הזה של חינוך, עניין של מסורת. לחיות בקריית שמונה, אני חושבת, זה משהו שהוא התווה את כל החיים שלי ואת כל הדרך שלי אחר כך. אני יכולה אפילו לזכור ולזכר באיזשהו סיפור שהוא בעצם ככה, הזיכרון הראשוני שלי בחיבור לערכים. לקחו אותנו בבית הספר לקולנוע סניר, הזכור לטוב, הייתה שם איזושהי הצגה. אני לא אתחיל לשיר לכם, אבל המחזמר הזה היה סובב ערכים, ואני זוכרת שהפזמון עסק שם בעניין של נתינה, וכל הזמן הם חזרו ככה על, על הפזמון שדיבר ואמר, לא חשובה המתנה, העיקר הכוונה, העיקר לדעת לתת. ואני חושבת שזה משהו שהוא ככה נר לרגלי לאורך שנים ולאורך חיים, העניין הזה של נתינה. זה משהו שלימדו אותנו רבות בבית הספר, זה משהו שלימדו אותנו רבות בבית, זה משהו שראיתי אצל הסבתות שלי, זכרן לברכה, ובכלל בקרב כל התושבים. ואני חושבת שזר לא יבין זו, זאת, סליחה, וכאן אנחנו נצליח באיזושהי מידה ובאיזשהו אופן להעביר את זה הלאה.
אז בעצם הלכת ללמוד הוראה? מיד אחרי הצבא או במקום הצבא?
לא, אנחנו היינו בקריית שמונה, סיימתי כמעט את בית הספר היסודי, ובשל עסקים של אבי עברנו למרכז הארץ. הוא עסק בחלק מהחלקים היצירתיים שלו, הוא רכש בית מלון, וזה גם החיבור שלנו. אתה תיירות, אני תיירות מהבית. ובעצם עברנו לגור בבת ים, שם ביליתי את שנות נעוריי, כמובן אחר כך שירות צבאי, אחר כך יציאה ללימודים, נישואים, מעבר לרמת הגולן, החזרה בעצם הביתה לצפון, זה היה משהו מאוד מאוד מרגש, ואחר כך להתקדם הלאה בתפקיד וללמוד כל הזמן, תואר ראשון ותואר שני ועוד המון המון קורסים ודברים שהם נלווים, כמובן תחום של תקשורת. הייתי בין מקימי הטלוויזיה הקהילתית ברמת הגולן, אז זה מחבר אותי מאוד לתחום הזה של התקשורת. והיה מאוד מאוד מיוחד לחזור לקריית שמונה כמנחת מורים, ואפילו של מורים שלימדו אותי בבית הספר.
את היית מורה או לא?
גם.
אוח.
גם.
אז היית מורה בבתי ספר?
גם מורה בבית הספר
היסודי. יסודי, תיכון, כלומר מהלכה.
מורה בבית ספר היסודי. אחר כך התקדמתי בתפקיד, הייתי מנחת מורים, וכמו שאמרתי, זה היה מאוד מרתק לחזור לקריית שמונה, אבל הפעם בכובע של מנחת המורים, שהיו המורים שלי בעצם במצודות, היה מאוד מאוד מרגש.
כן, שולה.
שולה לא הייתה בזמני, שולה אישה צעירה, אבל בהחלט כן. בתפקיד שלי, כשחזרתי, אז בהחלט היה מפגש מאוד מרתק עם שולה, כי שולה, שאנחנו גם נערך אותה באחת התוכניות, אז כן הייתה, ועדיין, מנהלת בית הספר מצודות בקריית שמונה.
אז יש לך נגיעה לחינוך?
יש לי, קצת, אתה יודע, 30 ומשהו שנים במערכת החינוך.
וואו. אני חייב לשאול בקטע הזה, האם הייתה מחנכת, האם יש השפעה בכלל בנושא הזה של חינוך למה יעשה הילד או הילדה? כלומר, יש השפעה מהמקצוע, מהחינוך של האמא, ההורים, שהגעת בכלל לתחום הזה?
יאמר לזכות ההורים שלי שהם אף פעם לא דחפו, לא לתחום העסקי, שזה אבא שיחיה בחלקים האלה שלו כאיש עסקים, שעשה המון בתחום, ולא אמא זכרה לברכה בתחום של החינוך, זאת אומרת, הייתה יד חופשית לגמרי, וזה בדיוק הדרך שאני מטווה גם את הבנים שלי, יש לי שני בנים, הבן הבכור שלי שמו סגיב, והבן הצעיר ששמו אורן, והם שניהם עושים ועוסקים באמת בחלקים רבים, גם בתחום היצירתיות שלהם, והמוזיקה והאומנות, ואף פעם לא דחפתי, כי אני חושבת שזה נכון מאוד לתת לילד להתחבר לחוזקות שלו וללכת למקומות שהוא באמת טוב וחזק בהם, וזו היכולת שלנו כהורים לדעת, לתת את המילה הטובה, לתת את העצה, אבל לא לכוון. אני יודעת שיש המון המון אנשים סביבי ואני רואה את זה, שהם בעצם די מתוסכלים, שהם לא עושים את מה שהם אוהבים, ואני יכולה בהחלט לומר, ומי שמכיר אותי יודע, שאחד המשפטים שלי זה שאני עושה את מה שאני אוהבת, ועושה באמת מכל הלב, ולעשות את מה שאני אוהבת. וזה אני חושבת צריך להיות מוטו של אנשים.
מעניין.
בוודאי.
מעניין.
לגמרי.
אני עדיין חושב שבכל זאת יש השפעה הורית על כל הנושא של, של לאן הילדים ילכו. זה חלק מהתהליך שהילד עובר. אני אישית רואה את זה גם בבית, אבל רואה את זה גם בעיקר בעשור האחרון, שבו התעסקתי יותר בחינוך, במקווה ישראל, שהייתי חבר ההנהלה, דירקטוריון, ועשינו מהפך בתחום הזה של, של החינוך, ואני רואה באמת את ההשפעה של, של ההורים והמחנכים ביחד לאן הילד בעצם מכוון.
אז אני מבינה שאתה עכשיו מקדים את השאלות שלי. אז יהודה, ספר לנו והם. קצת על עצמך.
לא, על עצמי אני לא רוצה לספר.
לא, לא, אני כן רוצה לספר בקטנה לפחות לצופים.
בקטנה הצופים כבר נחשפו, אבל בקטנה גם יליד קריית שמונה, 12 אחים ואחיות. למדתי בישיבה תיכונית ולאחר מכן בית הספר החקלאי מקווה ישראל. צבא, מפקד טנק. שם בעצם התחלתי עם החינוך בצבא. בצבא, אחרי קורס מפקדי טנקים, עברתי להדרכה. ושם בעצם התחיל, אני חושב, החינוך ולהוציא באמת עשרות קורסים, שזה מאות, אולי אלפי חיילים שבעצם יצאו תחת ידינו ובעצם הפכו להיות טנקיסטים. יש פה פן חינוכי חזק מאוד. לאחר הצבא התחלתי, חזרתי לקריית שמונה, הייתי בחול, חזרתי לקריית שמונה והתחלתי כשליח באופיר טורס, ומשם בעצם התקדמתי עד ניהול כל רשת הסניפים, כשבעצם ב-25 שנה האחרונות אני עוסק בניהול, וניהול זה חינוך. מי שלא מבין שניהול זה חינוך, לגמרי. אז הוא לא מבין שניהול לא יכול להיות ניהול בלי חינוך.
לגמרי.
וכשאתה עובד עם אנשים, ואתה בעצם לא שוכח מאיפה באת, ואתה מתעסק איתם בגובה העיניים, אז אתה מבין בעצם שהנושא של חינוך, ניהול, הוא פשוט, זה must. אתה לא יכול להיות מנהל טוב ומנהל מצליח, אם אתה לא יודע להעביר את המסרים הנכונים והחינוכיים והמעצימים. כאחד שהתחיל מלמטה, אז לי מאוד מאוד היה חשוב בכל מקום שלא ניהלתי, אם זה באופיר טורס, ואם זה בנמל תל אביב, ואם זה במקווה ישראל, ואם זה בתדמור, וכל הדברים הנוספים, איך אנחנו בעצם יוצרים ומעצימים את הצוות לעשות את הכי טוב, ולאן הם יכולים להגיע, להראות להם את הדרך. אני תמיד אומר, מנהל טוב צריך לדאוג להעצים את הסביבה שלו, כדי שהם אפילו יהיו יותר טובים ממנו. האגו להוריד אותו למטה, והרבה יותר באמת ניהול חינוכי, מנהיגות שיתופית אני קורא לזה. אז כן, במקווה ישראל באמת עשינו מהפכה, מעל 2,000 תלמידים, 3 בתי ספר, 24% הצלחה בבגרות לפני עשור, היה לי הכבוד לשמוע ולהכריז שנה שעברה על 100% הצלחה מ-24% תוך עשור, ולא פחות חשוב נושא הערכים, גיוס לצה"ל, שירות לאומי, שגם שם כמעט 100% הצלחה. מקווה ישראל זה אחד המקומות, לא אחד, זה המקום, היישוב הראשון שנוסד ב-1870, בן גוריון קרא למקום הזה לולי ייסוד מקווה ישראל, מדינת ישראל לא הייתה קמה, וזה באמת נכון. אז לא ניכנס כרגע להיסטוריה החינוכית של המקום, אבל זה פחות או יותר הקשר העמוק שלי, שאני עדיין נמצא שם, מתוך התנדבות גמורה ועזרה לעניין הזה. כמובן שאני רואה את הדברים האלה קשורים תמיד לילדות, כי הילדות שלנו במבט לאחור, הרבה אומרים קשה לפעמים וכולי, אבל הייתה מרתקת. וכאן איריסת נכנסת לתמונה, אני חושב, כי הסיפור שלך הוא סיפור, מה אני אגיד לך, אני מזיע, לא יעזור.
אז אולי נעשה הפסקה של שיר לפני שניכנס לסיפורה של...
בהחלט.
אז אני בחרתי להקדיש לך, יהודה, את השיר אהבתייה. יהודה לפני כמה ימים חגג יום הולדת.
מזל טוב.
ובכלל הימים האלה הם ימים של שמחה, גם הבת של יהודה.
יום חמישי שעברת אחינה, בלילה יום הולדת, יום חמישי הבת מתחתנת.
כן, בדיוק. אז
יש לי שבוע כזה.
מה יותר נחמד מלשמוע את השיר של שלמה ארצי, אהבתיה, והוא מוקדש לך.
תודה.
באהבה, וכמובן לבת המדהימה שלך.
דנה.
ולכולם.
תודה.
היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עשן, היא רק שלי עכשיו. היא בחובי כנוף הרבה עלים, כמי נהר כחולים, עכשיו היא כאן. אהבתיה, אני יודע זאת פתאום. אהבתיה, פתאום עכשיו, פתאום היום, כן היא שלי עכשיו. כמו השיר עולה היא מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. אני קורא בכל בני אדם ומרחבי אי שם, בכל רוחות הים והגלים, שימו גגות העיר, שימו כבישים, בתים ואנשים, דממות ורעשים, שימו קולים. אהבתיה, אני יודע זאת פתאום. אהבתיה, פתאום עכשיו, פתאום היום, אין לי שלי עכשיו. כמו השיר עולה היא מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. ואת אייך בכלל, אייך אייך, איני קורא בשמך, אני רק מצפה לתשובתך. אם תשמעי אותי ואת שירי המתפרץ קיים, צועק אל העולם, אם תשמעי. אהבתיה, אני יודע זאת פתאום. אהבתיה, פתאום עכשיו, פתאום היום. השמיעי כל ילדה, השמיעי כל, דברי ספרי הכל, אמרי הוא כסיל גדול, הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע.
נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד ויהודה זפרני, עכשיו ברדיו סול.
אוי, איריס, 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 איריס. בכיתה יהוד אני הייתי בכוכב נולד. אנחנו צריכים להשלים הרבה דברים.
המון.
כן, לפני מספיק. כן קיבלתי מתנה מדהימה, אין לי אותה פה, אבל קיבלתי מדהימה, מתנה מדהימה. זה הייתי, היה לנו אז כוכב נולד, ערב כישרונות קראו לזה אז.
בקריה?
בכיתה יהוד, לא, במקווה ישראל.
אוקיי.
בכיתה יהוד. ופתאום הגברת שנמצאת לידך, הדוקטורית, הביאה לי מתנה ליום הולדת. עכשיו, אני לא רגיל לקבל מתנות. לא. הביאה לי מתנה, תקליט, תקליט, לא תקליטור, לא קסטה, לא קלטת, תקליט של בילי ג'ואל, 50 Second Street. שזה סגר לי מעגל, כי כשזכיתי בכוכב נולד, שרתי את השיר אונסטי, שהוא נמצא כמובן בתקליט. וזה הפעם הראשונה שקיבלתי איזשהו סכום של כסף, שהלכתי אותו ברחוב סוקולוב בחולון, וקניתי שם ג'ינס, את הליווייס הראשון שלי, שיש לי אותו עד היום, ואת התקליט הראשון שלי, שזה היה 50 Second Street של בילי ג'ואל. וקיבלתי אותו עכשיו שוב פעם.
היום,
כאילו זה פעם שנייה, 30, לא, יותר מ-30 שנה. כמעט 35 שנה, כמעט, 33, 32. וכמובן בשאר הכסף שנשאר לי, אז קניתי נעלי בית, היה בחורף, אז קניתי נעלי בית לאמא שלי, זכרונה לברכה. אז זה היה סגירת מעגל שהיא עשתה, אז המוזיקה אצלי תמיד, אז תדעי שאנחנו במוזיקה.
אוקיי.
ואז אנחנו באמת לא נפגשנו... מי יוטט בניסן, אני חושב...
74.
11 לאפריל 1974, שזה היה יום אסון נוראי, והיום הפיגוע הראשון, העירוני הראשון במדינת ישראל, שאותו אני מזכיר שנים רבות.
נכון, אני מאוד מכירה את זה. ואת מוכירה
והתרגשת משנה לשנה, ואנחנו תמיד בינו בקשר, אבל באמת לא נפגשנו. ואני פשוט זוכר אותך כל הזמן, עוד לפני הפיגוע, בשכונה, במשחקים ממול הבית, כאילו, את האחים המדהימים, ו... והיום הזה הוא באמת, הפעם האחרונה שראיתי אותך, זה אחרי הפיגוע שתכף נדבר עליו, אצל השכנים שיטרית שהביאו אותך, ושם, וזהו, ומשם נפרדו דרכנו. אז את פה כדי באמת, אני באמת אומר, כדי להראות לנו את הדרך, כי הסיפור שלך הוא סיפור מדהים, שקשה מאוד להכיל אותו, ואפשר כל כך הרבה ללמוד ממנו, באמת. ולפני שאנחנו עוברים אלייך, דוקטורית, בבקשה. אני לא מסוגל לשאול את השאלות.
אחרי הקדמה כזו, אני לא חושבת שיש עוד לשאול איזושהי שאלה.
כי אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור.
לתת לאיריס באמת להשמיע את הסיפור, ולהגיד שאיריס היא באמת גיבורה. גיבורה אמיתית, ממש. אני חושבת של כל ילדי קריית שמונה, ולא רק של הילדים, גם של המבוגרים. ואני בטוחה שיש לכל אחד מאיתנו חוויה וזווית ראייה אחרת של אותו יום הכי קשה, אני חושבת, בחיים שלי. ואנחנו נשמח שתחלקי איתנו.
איריס.
תודה.
כן, אני רק אפתח ברשותכם ואומר תודה רבה על הכבוד שהנחלתם לי להתארח בתוכנית הראשונה שלכם. אני מרגישה בבית.
זה הבית.
בבית, ברור. קריית שמונה. אני רק אקדים ואומר שגיבורה אני לא, אני גיבורה אולי שלא מתוך בחירה, כי לא בחרתי להיות גיבורה, אני לא התכוונתי להיות גיבורה, זה משהו שהחיים הטבו לי. ולא מתוך בחירה. כן, 11 לאפריל 1974,
חול המועד פסח.
חול המועד פסח. אנחנו קמים לבוקר רגוע, בוקר של כיף, בוקר של חופש. אמא מתארגנת ללכת לעבודה. הייתה גזברית של המועצה. אבא יצא מוקדם בבוקר לעבודה, 5 בבוקר כרגילו. וקולות ירי, קולות נפץ, לא מוכרים, לא מזוהים. אנחנו, קטיושות, ידענו את השריקות שלהם, אתם בטח יודעים לא פחות ממני.
כן.
קולות הירי הלכו וגברו, והתקרבו, והתעצמו. ככל שהקולות האלה הלכו וגברו, אני כילדה זוכרת את המצוקה, את חוסר הוודאות, את חוסר האונים של אימא. 9. שלושת האחים שלי, הייתה לי אחות בת 12, יוכבת, זיכרונה לברכה. אהרון היה בן 8, זיכרונו לברכה, מוטי היה בן 5, זיכרונו לברכה. למעשה התהלכנו, התרוצצנו כמו ברווזים אחרי האימא שרצה מהחלון לחדר, לחדר הכביסה. הדירה הייתה קטנה, דירות של פעם, 4 ילדים בחדר. ובאיזושהי נקודת זמן, אימא נעלה את הדלת, דקות לאחר שהיא נעלה את הדלת, הדלת נפרצה בביתה, אז לא היו פלדלת. לא היו את המגננות או הגנות שיש לנו היום. 2 מחבלים נעמדו מולנו, מרחק של כמטר. אנחנו כמובן לא ידענו, הסתכלנו עליהם ולא ידענו למה לצפות, לא ידענו בדיוק מה קורה.
לא ידעתם מה הם עשו כבר.
לא ידענו למה לצפות, כלומר, 2 גברים שהבנו, התחושה הייתה של סכנה, אבל לא ידענו לזהות או להצביע על משהו ספציפי.
ועד בשלב הזה עמדת ליד אימא.
ליד אימא, ליד האחים שלי מול המחבלים, מטר. ואחד מהם עמד לירות, וכנראה שנגמרה לו המחסנית. בנקודת הזמן שהוא שולף מחסנית מהכיס, פורק וטוען מחסנית חדשה, הכלב שלנו רץ לכיוון חדר השינה, היה לנו כלב פודל, שם סנדי. אני אוחזת ביד של האח הקטן שלי, מוטי, ורצה בעקבותיו של הכלב לחדר השינה שלנו, דלת הארון הייתה פתוחה, הכנסתי את הכלב פנימה, ומוטי אחי ואני נעמדנו מאחורי הדלת, על הרצפה כמובן, רגליים חשופות על הרצפה, קולות נפץ, ירי, שאני מספרת את זה ואני שומעת את זה, אני שומעת את זה שוב, מהדהד לי באוזניים, אני רואה את הקירות של חדר השינה שלנו, שם אני עומדת מלוכבים בכדורים, הטיח מתקלף, אחרי שניות, דקות, מושגי הזמן, אגב, כן. קצת הלכו לי לאיבוד בתוך האירוע וכמובן גם בדיעבד. ואז שקט. אח שלי מוטי, שניות אחרי שנייה, שקט בורח לי מהיד, אני שומעת עוד צרור יריות. ושוב דממה. אני נשארת מאחורי הדלת עוד מספר רגעים, ויוצאת לכיוון פינת האוכל. שני האחים שלי, מוטי ואהרון, היו שרועים אחד על השני, זיהיתי שהם מתים. בסמוך אליהם אמא שלי ואחותי, מדממות, בהכרה, ושם מתחילה המסכת המטורפת של... של לנסות להציל אותם, ילדה בתשע. אני משוועת לעזרה, אני יוצאת לחלון, צועקת הצילו, מקווה שמישהו יגיב, בוהים בי, מסתכלים עליי, אפס תגובה.
מי בוהה?
אנשים שהתקבצו סביב הבניין. אחר כך כוחות הביטחון.
כוחות הביטחון.
פשוט כלום לא קורה. אני זועקת לעזרה, אני זועקת הצילו, וכלום לא קורה. לאחר הזמן, אבא שלי מופיע, תחת לחלון, גרנו בקומה שלישית. אני מספרת לו ששני האחים שלי מתים, הוא משתולל, צורח, צועק. אני מספרת לו שאחותי ואימא שלי עדיין בחיים. בכל אותם זמנים, דקות, שעות, שזה לא, מבחינתי לא נגמר, אני מטפלת באימא שלי ומטפלת באחותי, אני מזהה את הפציעות שלהן, אני זוכרת את הפציעות שלהן. אימא שלי מעיצה בי להסתתר, קשה לי נורא לעזוב אותן, אבל היא ממש כועסת עליי, ואז אני, היא מפנה אותי להסתתר בחדר הרחצה מאחורי הדלת, אני נשארת שם דקה או שניים וחוזרת חזרה על מנת להמשיך לטפל בה ובאחותי. אבא שלי נעלם באותם רגעים. עד הסתבר שפינו אותו. הזמן לא נגמר.
זה תמיד. והמחבלים כבר היו בחוץ לבית.
המחבלים למעשה מתבצרים בדירה שמעלינו. ממשיכים חילופי ירי. אני ממשיכה לזעוק לעזרה, ממשיכה לטפל במקביל באמא שלי ובאחותי. וכלום לא קורה. כלום לא קורה, ואני מנסה לעודד ולהשאיר אותן בחיים. אמא שלי מדממת מאוד מהגב. אני מנסה לעצור את הדם שלה באמצעות צבר גפן. היו לנו, לכולנו תיקים של עזרה ראשונה בבתים. בגלל הקטיושות, זה היה כאילו ירקה.
היא בעצם נורתה בגב.
כן, היא נורתה בגב, בירך ובלחי. אמא שלי לא נפצעה קשה, אמא שלי מתה מאיבודם, אין לי ספק שיכלו להציל אותה אם הדברים היו מתנהלים אחרת, אבל הם לא התנהלו אחרת. ויהודה, אתה זוכר אותי למעשה כשפינו אותי אחרי שעתיים וחצי.
לדודה.
אלא מקלט בבניין הסמוך, אני עם פיג'אמה מגועלת בדם של המשפחה שלי, יחפה, עם הכלב שלי ששרבתי להתנתק ממנו. ואחרי שמסיימים לפוצץ את הקומה מעל על מנת לוודא שאין סכנה, מפנים אותי לדוד שלי, זיכרונו לברכה, משה שטרית.
משה, כן. השכן של כן. שלי.
באותם רגעים למעשה פיג'אמה מגועלת בדם, כלב בידיים, אני לא חוזרת לעולם לחיים שהיו לי לפני כן.
ומי שם?
ומשם, אני יומיים נמצאת אצל הדודה שלי. כשאני עזבתי, היה לי עוד, את המשפחה שלי, היה לי עוד, הייתה לי עוד תקווה שיצילו את אמא שלי ואת אחותי. יומיים הייתי אצל הדודה שלי, ואבא שלי...
משה ורבקה.
התעקש לראות אותי. הוא לא האמין שאני נותרתי בחיים, כי...
כי הוא חשב שכולם הלכו.
כי הוא לא ראה אותי. והוא חשב שגם אני... ואמרו לו, תרגע, לא רצו להפגיש אותי עם אבא, על מנת שאני כילדה בת 9. אבא שלי היה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבא שלי ואמא שלי היו דמויות ציבוריות מאוד דומיננטיות בקריית שמונה. אבא שלי, מעבר לזה שהיה מנהל מחלקה בחוליות, היה מנהל השומר הצעיר. אמא שלי הייתה גזברית, המועצה. מטבע הדברים, הבית שלנו היה בית פתוח לרווחה.
גם בשכונה הוא היה אישיות כזה גבוה.
הוא היה גבוה, כן. הם היו אנשים נוכחים, ואבא שלי גם היה נוכח בוויזואליות שלו, במראה שלו. כן. ופחדו נורא מהמפגש שלי איתו, כלומר, איך אני אגיב. ואחרי יומיים, אחרי שהלוויה התקיימה, כמובן שלא השתתפתי בלוויה של המשפחה שלי, הביאו אותי אל אבא שלי, שזה היה מבחינתי רגע מכונן.
ובכל הזמן הזה מגיעים יועצים, אפרופו חינוך, פסיכולוגים?
לא, לא, לא.
שום
לא,
דבר
לא.
שדומה למשהו שאנחנו חווים, נגיד, היום כשקורה משהו.
לא, לחלוטין לא, המודעות לא הייתה אז, או שכן הייתה.
לא, לא הייתה מודעות.
לימים ניסו להפגיש אותי עם איזשהו פסיכולוג שנתן לי לבנות קוביות לגו, ובאתי לאבא שלי, אמרתי לו, לא, זו הייתה פעם ראשונה ואחרונה שראיתי פסיכולוג עד לפני, אגב, 10 שנים. וכשאני פוגשת את אבא שלי לראשונה, אני ממש לא מזהה את האבא שאני הכרתי, זה לא, אבא שלי, לא. כפוף, שפוף, עצוב. הוא היה נראה כמו חיה פצועה, הוא לא היה נראה כמו אבא שלי. אבא שלי היה אבא גדול, אבא חזק, אבא חסון.
אבא שאיבד את כל משפחתו כמעט.
כן, לחלוטין. וכשאני יושבת על ברכיו, הוא מתייפח, והוא פורץ בבכי, אני שומעת את האנשים סביבנו, אומרים לו, לא ליד הילדה, לא ליד הילדה. אבל אני כילדה יודעת, ושם אני מקבלת את ההחלטה, ההחלטה בחיים שלי, שאני חיה בשביל אבא שלי. אני לא, לא, לא
נותנת... את זוכרת את זה?
בוודאי. אותם רגעים, את הרגעים האלה אני לא אשכח לעולם, כי שם קיבלתי החלטה שאני חיה. ואני חיה קודם כל בשבילו, לא בשבילי. וכך זה היה.
כלומר, הרגשת בעקבות המקרה הנוראי הזה, סוג של בגרות, כי להחליט דבר כזה זה לא... זה גיל 9.
כן, אבל מסתבר שיש דברים שאנחנו לא בהכרח יודעים לתרגם אותם ואו להבין אותם. זו הייתה עובדה. החלטתי, אני חיה בשביל אבא, ואני חייתי בשביל אבא. אבא מעולם לא ראה אותי בוכה. אבא מעולם לא ראה אותי ברגעי משבר. לא אפשרתי לעצמי לאבד את האבל הפרטי שלי עד ולאחר שראיתי שאבא שלי מתחתן. שם הרשיתי לעצמי, לעני שלי, שם חוויתי את האובדן שלי. אבל זה היה רגע לא לפני שראיתי שאבא שלי נמצא במקום יחסית בטוח.
גם הוא החליט שהוא בוחר בחיים.
אבא שלי בחר בחיים, מסתבר שזה היה חוק כלים שלובים, שהוא אמר, אני צריך לחיות בשביל הילדה. ואני כמובן אמרתי, אני צריכה לחיות בשביל אבא שלי. וזה לא היה בשיח, וזה לא היה בהסכמה, זה היה מאוד טבעי לו ומאוד טבעי לי.
זה היה בשתיקה.
כן, הסכמה שבשתיקה, אני כמובן.
זה מה שנקרא יופיה של אהבה של אבא לביתו ואהבה של בת לאביה.
היום בדיעבד אני בטוחה, אני מזהה המון דברים בי שמאוד מזכירים לי את אמא שלי. המון שנים תהיתי מי הייתי אלמלא מה שהייתי עוברת. וככל שניתחתי את הדברים לימים, הסתבר לי שאמא שלי, אני מאוד דומה לאמא שלי. היא כנראה הורישה לי והשאירה לי ארגז מלא 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 מתנות. ואת זה הייתה מבקשת לאבא שלי, וכמובן גם לי.
מה עבר בתקופה הזאת בין המקרה הנוראי עד להקמה של בית אחר, ואיך את, איפה את היית פה? איך את, מבחינה רגשית, איך לקחת את זה, איך... כמה שנים עברו מאז? מאז המקרה עד שהוא התחתן?
אבא שלי התחתן 6 שנים לאחר הפיגוע.
6 שנים. זה המון, זה המון זמן.
כן.
איפה את היית?
אני? כן. הייתי במקום של...
בגיל 15.
שרדתי. שרדתי את החיים. פשוט בחרתי כל יום לחיות מחדש. כי כי לא התאפשר לי אחרת. מה?
היית תלמידה טובה?
הייתי תלמידה טובה.
באמת?
השתדלתי. למרות שיבחנו לי לימים בעיות קשב, ריכוז, דיכרון.
זה כולנו.
זה לא קשור.
אבל השתדלתי מאוד. כלומר, אני בחרתי, כשבחרתי לחיות, בחרתי לחיות. לא בחרתי לחיות, לנשום, במובן של לקום בבוקר ולבצע את הפעולות הרגילות של החיים. בחרתי לחיות, זה אומר שבחרתי להתקדם, לשעות קדימה. ולהתחזק ולשאוף ולהמריא כמה שיותר גבוה. לא הייתי חיה למת. בחרתי לחיות, אז בחרתי לחיות במלוא מובן המילה.
ספרי לנו ככה באמת על חייך כאישה בוגרת.
היום? קודם כל אני חייבת לציין שהחיים השלמים שלי מושפעים, מושפעו ויושפעו כנראה לעד, עד שאני אצום את העיניים מאותו יום. אז גיל 9. אני משוכנעת שהחיים שלי היו נראים אחרת אלמלא. יחד עם זאת, אני רוצה לומר שהכל אפשרי. זה עניין של החלטה, זה עניין של בחירה, זה עניין של רצון, והמון כוח וסבלנות. אני תמיד אומרת, כששאלו אותי, באחד הרעיונות שהיו לי, איך ראיתי את העתיד שלי, כילדה בתשע, אמרתי, אני לא ראיתי עתיד. העתיד שלי היה מעכשיו לעוד שעה, אם אני מוותרת או נאבקת או שורדת.
את זוכרת את השנה מהמקרה?
שנת האבל?
כן.
הייתה נוראית. הייתה נוראית. הייתה קשה. אני ניסיתי לשדר לאבא שלי עסקים כרגיל. אני שמחה, אבא, הכל בסדר אצלי. והחיוך הזה שלי דבק מאז ולעולם... בכדי להרגיע, הכל בסדר. אני בסדר, תתחזק. אצלי הכל טוב.
אנשים לא יודעים, אבל את בעצם מדליקת המשואה הכי צעירה מקום המדינה. תקני אותי אם אני טועה.
אתה לא טועה.
יופי. זוכר לפני כמה שנים, העיתונים כתבו על איזושהי מישהי צעירה שהיא הכי, אבל אותי זה הרתיח, אני אפילו גם כתבתי על זה. כי תבדקו רבקום, אתם כותבים, עיתונאים, מכובדים, לפחות תבדקו נתונים. את בעצם הדלקת משואה ממש במהלך החודש אחרי.
שלושה שבועות אחרי הפיגוע. כן.
איך? חזרות, כאילו...
אני מניחה שכמה סימבולי שזה יהיה, זה למעשה סימן כנראה באיזשהו אופן את החזרה... שלי לחיים, את הבחירה שלי בחיים.
אני זוכר שכולנו ישבנו מול הטלוויזיה, באו כל השכנים וזה, ופשוט זה היה...
נכון.
זה היה מדהים.
זה היה אירוע מאוד מרגש. אני בעצמי מאוד התרגשתי, בוודאי. מאוד התרגשתי כי החלק הציוני שהזריקו לי, שינקתי משד אימי, מה שנקרא, לא מש לרגע מההוויה שלי, מהאני שלי, מהתפיסת עולם שלי, מאז ועד היום. ובשבילי להדליק משואה בשם יישובי הספר, זה היה, וואו, גאווה, התרוממות.
אני מזכיר זה עוד חודש לפני הפיגוע במעלות.
נכון.
שלצערנו היה פיגוע גם נוראי של חבר'ה צעירים, אבל הפיגוע שלנו בקריית שמונה די נשכח במהלך השנים, יחסית. ואני חושב שחלק מזה היה גם כמובן בגלל המחדלים.
לגמרי.
אני חפרתי ואפילו עשיתי לי, ממש השנה הזאת כל, עשיתי שחזור של האירוע עד כמובן עד הפיצוץ של הקומה העליונה והמחבלים. הוא כולו היה רצוף מחדלים. ואני רק רוצה לחדד גם נקודה שאפילו ההנהגה שלנו הייתה כל כך קהת חושים, כאילו עד כדי כך אנחנו לא היינו שייכים למדינת ישראל מבחינת השיוח, ולפעמים כשאנשים מדברים על רגשות ועל קיפוח, זה מה שאני הולך להגיד הוא השיא של הקיפוח. באותו יום, אותו יום של הפיגוע הנוראי, חלק מזה ששכחו אותו זה כי גברת ראש הממשלה גולדה מאיר החליטה באותו יום להתפטר על חקירו, על הממצאים של ועדת הגרנט על מלחמת יום כיפור. כאילו היא לא מצאה ליום אחר. אוקיי? 18 תינוקות, משפחות, פיגוע נוראי, הפיגוע הראשון העירוני במדינה, וגולדה מאיר מכריזה על התפטרות. כאילו, היא לא תחכה עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, כאילו, אין. כמובן, הכותרות, את מי תופסים? תופסים את זה. ואנחנו בצד. חלק מתחושות הכיפוח הזה, זה משהו שנגע לך? את בכלל היית בקטע הזה, או...
אני לא יכולה להתייחס, אני לא יכולה להתייחס נקודתית להתפטרות של
ראש
הממשלה, אבל כן, אני עד היום תוהה, נפגעת, ולא מבינה מדוע הדברים התנהלו כפי שהתנהלו. יתרה מזאת, קראתי חלק מממצאי ועדת החקירה. ממצאי ועדת החקירה לא תרחו להגיע לבית העלמין, לספור את המצבות, את מספר המצבות של המשפחה שלי. על משפחתי, בתוך הדוח, נכתב אמא ושני ילדיה. שזה מזעזע, כלומר, כמה חובבני, ואת ההתייחסות של הגורמים שחקרו לכאורה.
כי היה פה, זלזול. היה פה מחדל.
נכון, אבל גם מחדלים...
אני היום לא מאמין שיהיה פיגוע בבניין, יראו את הילדה בת התשע זועקת לעזרה,
אבל אתה מדבר, יהודה, על תקופה מאוד מאוד רחוקה.
לא, לא, אני מדבר על תקופות שסיירת מטכ"ל עשתה, והיינו במלחמת ששת הימים, והיינו במלחמת יום כיפור,
לא יכולים היו לחזור על עצמם היום. אני ככה ברשותכם, כי הזמן הולך ומתקצר לנו, כן. ואני הייתי רוצה ככה לשאול אותך, איריס, אחרי כל הטרגיה הזו והטרגדיה הזו, ואני כן מתעקשת לקרוא לך גיבורה. כי אני חושבת שהסיפור שלך הוא סיפור גבורה אמיתי. ההתמודדות שלך באותם רגעים, זה שנשארת לטפל ולהיות שם ולנסות ולסייע, זה לא משהו שהוא פשוט בכלל, נהפוך הוא, זה אחד הדברים שצריך נפש מאוד מאוד מיוחדת כדי לעשות את מה שאת עשית. ואני רוצה ככה בעצם לחבר אותך לאג'נדה של התוכנית שלנו, אוקיי? של סיפורי הצלחה. את גיבורה.
תודה.
אנחנו מזמן, נכון, אבל יכולת לבחור אחרת.
לגמרי.
ומתוך הבחירה שלך, בעינינו את גיבורה, וכמו שאמרתי, לא רק בעינינו שנינו, אלא לגמרי, אני יכולה אפילו לציין ולספר.
כל המסעד, היא כמסועה.
אני יכולה גם לספר שיש לנו בקריית שמונה, אני אומרת לנו, למרות שאני לא גרה שם כבר שנים רבות רבות, אבל זה תמיד לנו. יש קבוצה שנקראת זיכרונות קריית שמונה, ושם את מופיעה דרך קבע. בתמונת פתיח, ובאמת שם את מופיעה גם כגיבורה, וככה אנחנו כולנו רואים אותך. ואותי מעניין ככה שתספרי גם לצופים שלנו וגם למאזינים שלנו, איך באמת ממשיכים הלאה, איך ממנפים את הקושי הזה, איך לוקחים את כל הרוע הזה שחווית מאנשים שלא הכירו אותך הרי בעצם, ואת האחרים שנרצחו ולא נהרגו, יש לציין, ולקחת ומנפת את זה למקומות אחרים. איפה היה באמת המקום שאת אומרת, וואלה, שם, המראתי.
התחלתי להמריא שוב, מאותם רגעים שישבתי על הברכיים של אבא, שם בחרתי והבחירה שלי הייתה טוטלית, כלומר, אי אפשר לבחור בערך, זה או לבחור לחיות ואו לבחור למות. כשאני בחרתי בחיים, אז כמובן שמנפתי את עצמי, למדתי, התחתנתי, יש לי שלושה ילדים מדהימים, יש לי ילדה...
ספרי לנו, בני כמה, איך קוראים להם?
יש לי ילדה בת 28, נשואה, נופר פני, משפטנית, עורכת דין. כן, יש לי לוטם האמצעית, היא בת 23, היא מנהלת את חברת הנדלן שלי בקיסריה.
מדהימה.
דקל, מרדכי, חלק מהם קיבלו את השמות של האחים שלי, כיוון שאבא שלי נתן שמות של ה... נוספים, הנספים הנוספים. הוא תלמיד תיכון, מסיים תיכון, ועוד רגע לצבא.
וואו.
אני בחרתי בעולם העסקים.
הוא יודע לאן הוא הולך, הילד?
הוא מעדיף את יחידת המחשבים, משהו בתחום המחשוב. גאון כזה, מהילדים הגאוני מחשבים.
אלה הלוחמים של העתיד.
כן, מסתבר. אני בחרתי בעולם העסקים, בפן הפרטי, היו לנו מסעדות, נדלן, אני מתעסקת כבר 22 שנים, יש לי חברת נדלן, אני עובדת עם קבוצת עזריאלי, בדיור מוגן. מינפתי, אמרתי, טסתי למעלה, לא יכולתי לעצור ולהסתובב ולהסתכל לאחור, כלומר, זו לא הייתה אופציה מבחינתי.
יש לך שלושה ילדים.
שלושה ילדים.
אבל יש לך גם עוד אחים.
נכון, בטח.
יש לך את הילה המדהימה.
יש לי לא, הילה יוכי. יש לי שלושה אחים, הנישואים השניים של האבא.
בדיוק.
בטח. אנחנו בקשר יומיומי, קשר מאוד 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 טוב. הגדולה, יוכי יוכבת, על שם אחותי שנספתה.
בת כמה היא?
37, מדהימה, יש לה שלושה ילדים מדהימים. האחות האמצעית שלי, שרונה, היא זו שלקחה, לא, היא לא עורך הדין.
אז מי?
הבת שלי עורך הדין.
אוקיי, אוקיי.
שרונה, אחותי, היא זו שמייחצנת, שדואגת להנציח, שדואגת לתור, כן, שדואגת לדרייב של ההנצחה שלנו. היא שם, היא כל כולה שם, והאח הצעיר שלנו, אורי, אהרון, השם אחי אהרון, שיש לו גם שלושה ילדים מדהימים. אנחנו בקשר נהדר.
אז תראי כמה נכדים, ואחים.
בטח, זו רק הוכחה ניצחת.
לגמרי.
שאפשר לנצח.
כך מרגש, הניצחון הזה. את מגישה את זה כאילו?
ברור, ברור. שום דבר לא מובן מאליו בחיי. לא הפרח שצומח בחוץ, בגינה, כלל ועיקר לא המקומות שהגענו אליהם.
אני אתפוס טרמפ על המילה פרח. ואני חושבת שזאת תהיה הנקודה והזמן הכי נכון להקדיש לך את השיר שאת כל כך אוהבת, כמו צמח בר של חווה אלברשטיין, מילים רחל שפירה ולחן נחום היימן.
אל תחפשו אותי, מי שידע למחול ימחל לי על אהבתי, הזמן ישקיט הכל, אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לסדותיכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי.
אני חושבת שעשינו עכשיו את השיר בדיזולף, זה הרגע הכי מתאים שאת רוצה לצמוח לך לאיתך. ואני יודעת שאת לצמוח ולצלוח מהמילה הצלחה.
לזכור ולצמוח.
ולזכור, כן. לגמרי. ואני יודעת שאת בזוגיות עם אופר גלזר, ואי אפשר שלא לשתף את המאזינים שלנו, ואם אופר שומע, אנחנו נשמח גם כן באיזה פרט או שניים פיקנטי.
אופר ואני מכירים מזה 30 שנה. כלומר, היינו שכנים כדי חברים, באזורי חן בתל אביב.
טוב, אני מכיר אותך לפני, זה לא...
כן, זה לא נחמד. לא נחשב. אני הייתי בהיריון עם נופר, ואופר היה שכן שגר בקומה שישית עם טלי, רעייתו דאז, והיינו חברים מאוד מאוד טובים. דרכנו נפרדו כשאופר התגרש. ולפני כ5 חודשים נפגשו גם דרכנו שוב, ואנחנו בזוגיות...
וואו. אני עוד חושב שאתם עוד תעברו לאילת.
כן?
לא, סתם, נו.
סוף החודש אנחנו עוברים לגור באילת.
מה, אתם הולכים לזוגיות של נופש? מה זה?
אנחנו הולכים לזוגיות, ממשיכים את הזוגיות
המדהימה. ומשאירה אותנו פה במרכז.
לא, 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 אתם תבואו אלינו, אנחנו תבקרו. זה כאן מתחיל, אבל זה רק מתחיל.
לא, זה לא פה מתחיל. פה זה שוב...
זה התחיל שם, זה רק ממשיך. לגמרי, לגמרי. זה המקפצה הבאה.
לגמרי, לגמרי.
באמת תודה לכם על האירוח המדהים. אני מתרגשת בכל רגע שאני יושבת פה. עם שני בולדוזרים.
יש לא בולדוזרים, ממש לא בולדוזרים.
יש פה המון המון אנרגיות חיוביות, טובות, התרגשות נוראית. כלומר,
מדהימה.
מדהימה, לא נוראית מבחינת שלילה, אבל אני אפילו מתבלבל במילים ובמשפטים, וזה לא קורה הרבה.
אני רוצה ככה, ממש לפני שאנחנו מסיימים, מה זה להודות לך, איריס? מעבר לזה שזה היה מרגש ככה לראות אותך אחרי למעלה מ-30 שנה. אני עוד הספקתי לראות את איריס, כמו שאמרתי, בגיל הנאורים. היה מרגש לגמרי לחלוק תוכנית ראשונה ובכורה של יהודה ושלי, ושאת תהיה האורחת שלנו. אין כמו להביא אותך כסמל ודוגמה. אני יודעת שישמעו אותנו, אולי לא בזה הרגע, אבל אחר כך אפשר יהיה כמובן לצפות ולהזין כל מיני אנשים, סליחה, שנמצאים בצמתי דרכים, במקומות קשים. זה יכול להיות אפילו איזה חייל שנמצא עכשיו באיזה בסיס ויש לו מפקד קשוח כזה, או איזשהו תלמיד בתיכון, או אנשים בגילנו פחות או יותר שנמצאים באיזה פרשת דרכים. ותדעו שתמיד אפשר לצאת ולצמוח ובאמת לעשות את מה שאנחנו אוהבים. ואני בחרתי לעצמי את השיר של גלי עטרי, מה שאת אוהבת, והוא מקדש באהבה לכולם, ממש כך.
רק לפני כן.
ויהודה.
לפני שנסיים ממש משפט סיום, אז א', באמת לזכור ולצמוח, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מפה את הצופים המאזינים, בכלל כולנו לקחת את הקושי ובאמת להפוך אותו ולנצח את ה... אם זה השכול ואם זה כל כאב, ולעשות ממנו את הכי טוב שיכול להיות, וזה אפשרי.
לא לפחד לחבק את הרגעים הקשים.
לחבק את הרגעים הקשים.
גם את הרגעים הקשים. זה המוטו שלי.
אז אנחנו, תודה דוקטור חיננית לויפר פלד. תודה איריס המדהימה שאנחנו מהיום לא עוזבים אחת השנייה. תודה למאזינים, אנחנו ניפגש שוב ביום שני הבא ב-16:00. שוקי המפיק, תודה מכל הלב, המשך שבוע נהדר לכולם.
תודה.